השיר של יום חמישי, פרק ל"ג, פסוק כ"ב. ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. הסביר רש"י, הפסוק על דן פסוק קצר מאוד, אבל רש"י מסביר באריכות מה הכוונה של דברי משה רבינו לשבט דן. אומר רש"י, דן גור אריה אף הוא היה סמוך לצפר. גם דן, המיקום שלו היה סמוך בגבול של ארץ ישראל, לפיכך מושלו באריות, אכן ממשילים אותו לאריה, כי מי שנמצא על הגבול צריך שיהיה לו בעל כוח, שהוא יוכל לשמור, שלא ייכנסו אויבים, אז אכן הוא חזק עם אריה. יזנק מן הבשן, מה הכוונה? אומר רש"י כתרגומו. צריך פה להיעזר באונקלוס כדי להבין מה הכוונה. מה אונקלוס אומר? נקרא את לשונו של אונקלוס, הוא אומר, אריה, אראי, שתיה מן החליה, דנגדן מן מתנן. מה התרגום של זה ללשון הקודש? שהארץ של דן שותה המים, הארץ שותה את המים שבאים מהנחלים שמקורה מהבשן. זה הכוונה, יזנק מן הבשן. הוא מקבל את כילוח המים שלו שהמקורות שלהם זה מהבשן. מסביר עכשיו רש"י מה קורה פה. אבל לפני שנקרא את רש"י, ויש כאן שתי פירושים ברש"י, אבל נקדים שיהיה מובן גם החלק הראשון ברש"י. שבט דן קיבל את חלקו בארץ ישראל בשתי מקומות. מה שנקרא היום אצלנו, מה שאנחנו מכירים בארץ, יש גוש דן, זה חלק אחד משבט דן, זה החלק הראשון שהוא קיבל. אחר כך יש מה שהוא קיבל, מה שנקרא תל דן, באזור רמת הגולן, יותר קרוב לכיוון סוריה, הבניאס, זה גם החלקו של דן. אנחנו נדבר כרגע על האזור של הבניאס, שחלקו של דן. אומר שכך, שהיה ירדן יוצא מחלקו, ממערת פמיאס, מה שנקרא היום בניאס, זה פמיאס, זה אותו דבר. מה הירדן יצא מחלקו של דן, והיא לשם, מהמקום שקוראים לזה לשם, ככה זה נקרא גם בזמן שעם ישראל נכנסו לארץ, ככה זה מופיע בספר יהושע, שהיא בחלקו של דן, שנאמר, כתוב, הפסוק אומר בספר יהושע, ויקראו ללשם דן, אז המקום הזה, שזה לשם, שהגמרא אומרת שזה נקרא מערת פמיאס, משם יוצא הירדן, כמו שאנחנו יודעים שיש לו לירדן את השלושה מקורות, החצבני, הבניאס ודן. אז השלושה מקומות האלה, אז מה שרש"י מזכיר כאן זה המערת פמיאס. וזינוקו וקילוחו מן הבשן. מאיפה בא המים, קילוח המים, מקורם, באים מהבשן. דבר אחר, פירוש נוסף אומר רש"י, לפי הפירוש השני, רש"י לא מתייחס לכילוח של המים, למקור של מי הירדן. לפי הפירוש השני אומר רש"י, מה שאמרנו קודם, שדן קיבל את חלקו בשתי מקומות, זה נמשל, זה נקרא יזנק, מה הכוונה? מה זינוק זה? יוצא ממקום אחד ונחלק לשני מקומות. כשיש לך נער גדול והמים מזנקים, אז מטבע הדברים שהמים לא נמשכים במקום אחד בלבד שמשם הם יוצאים, אלא טבע המים שכשהם מזנקים ומתרחקים מהנער הגדול הם מתחלקים לכמה נערות קטנים יותר, ככה טבעם של מים. אומר משה רבינו שהחלק שדן קיבל בארץ דומה לזינוק וקילוח של מעיין, של נהר. מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק לשני מקומות? כך שבטו של דן נטלו חלק בשני מקומות. תחילה נטלו בצפונית מערבית עקרון וסביבותיה. בהתחלה החלק הראשון שקיבלו דן זה היה צפונית מערבית למקום שנקרא עקרון. עקרון זה הגבול שנמצא בחלקו של יהודה, וצפונית מערבית לעקרון מתחיל החלק של דן, מה שנקרא היום גוש דן וסביבותיה וכל האזור הזה. זה היה המקום הראשון שיהושע נתן שנפל בגורלו של דן, ולא סיפקו להם, לא היה להם מספיק, כי שבט דן היה מרובה באוכלוסין ולא הספיק השטח לשבט דן מה שהם קיבלו בשלב ראשון. אז במילא, מכיוון שלא הספיק להם, לא יכלו להסתדר בשטח הקטן בשבילם, ובאו ונלחמו עם לשם. אז הם הלכו לחפש להגדיל את חלקם, אז הם הלכו עד למעלה צפונה עד לשם, שזה היה מחוץ לגבול של כל שאר השבטים, ונלחמו עם תושבי המקום לשם, שהיא פמיאס, והיא בצפונית מזרחית, זה נמצא צפונית מזרחית, שהרי הירדן יוצא ממערת פמיאס, והוא במזרחה של ארץ ישראל. הרי הירדן נמצא בצד המזרחי של ארץ ישראל, הוא בא מהצפון לדרום. הירדן הרי בא מלמעלה עד למטה, מצפון לדרום, וקלה בקצה ים המלח, שהוא במזרח יהודה. הירדן איפה מסתיים? עד ים המלח הוא יורד, שזה נמצא מזרחית לחלקו של שבט יהודה, שנטל בדרומה של ארץ ישראל. הרי יהודה נמצא למטה, בצד הדרומי של ארץ ישראל, כמו שמפורש בספר יהושע. אז בהתחלה קיבל דן מעל יהודה, לא הספיק לו, אז הוא הלך עד למעלה צפונית עד לשם וכבש גם את חלקו. אני רוצה שדן יש לו בשתי מקומות את ארץ ישראל, לכן קוראים לשתי חלקים, לכן קוראים לזה יזנק. כמו שרש"י אומר, הוא מזנק עם מוז זינוק של מים שנחלק לשתי מקומות, אז הוא קיבל בהתחלה פה והוא זינק עד למעלה, עד הבשן, עד כיוון הבשן, ושם הוא קיבל גם חלק נוסף בארץ ישראל. והוא שנאמר, זה מה שנאמר בפסוק בספר יהושע, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן, וילחמו עם לשם וגומר. זה התיאור, מה שרש"י אמר פה, כתוב בספר יהושע. יצא גבולם מכל אותו הרוח שהתחילו לנחול בו. בהתחלה הם נחלו בחלק, כמו שאמרנו, למטה, דרומה יותר, ועלו עד למעלה הצפון. פסוק חף ג', הברכה לנפתלי. ולנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת אדוני, ים ודרום ירשו. אומר רש"י, שבע רצון שהייתה ארצו שבעה כל רצון יושביה. פשוט החלק שהוא קיבל היה כל כך טוב, שמי שגר בחלק שלו כולם היו מרוצים, כולם היו שבעים וכולם היה טוב. זה ברכה הכי טובה. ים ודרום ירשה. אומר רש"י, ים כנרת נפלה בחלקו. כל ים כנרת נמצא בשבט נפתלי, ונטל מלוא חבל חרם בדרומה. ואז דרומית לים כנרת שם נפתלי את כל המצודות לתפוס את הדגים בכנרת. זה היה בחלקו של נפתלי, על היבשה דרומית לכנרת. זה היה שטחו וברשותו של נפתלי. זה נקרא ודרום ירשה, לפרוס חרמים ומכמורות. חרמים זה כל מיני רשתות שבהם תופסים את הדגים. ירשה לשון ציווי. המילה ירשה זה לשון ציווי, זה לא לשון עבר שהוא כבר ירש, כי כשמשה רבינו אומר את זה הם עדיין לא נכנסו לארץ. אז למה שכתוב ירשה, אני לא תבין שזה ירשה, לשון עבר, אלא לשון ציווי, כמו עלי רש, כמו שאומרים עלי רש. עלי רש זה ציווי שרש מצטט את הפסוק הזה שלמדנו את זה בתחילת הספר, בתחילת ספר דברים. והטעם שלמעלה ברש מוכיח. הטעמי המקרא, מכיוון שנמצא מתחת לאות רש, זה מוכיח שזה לשון ציווי. למה? כי אם זה היה לשון עבר, אז הטעם של המקרא היה צריך להיות מתחת לשין ולא מתחת לרש. כמו ירש, ידע, לקח, שמע. כשמוסיף בו ה', בכל אותם מילים, כמו בירש, כשמוסיפים ה', יהיה הטעם למעלה. הטעם לא ישתנה גם כשאני מוסיף ה' לאותם מילים. שמע, ידע, סלחה לכך. אף כאן, ירשה, לשון ציווי, איפה נמצא הטעם? מתחת לרש. ובמסורת הגדולה מצינו באלפבית, המסורת הגדולה ששם מביאים את הדקדוק של כל המילים בתורה, שם כתוב, רק מצטט, לשון ציווי דטעמאון מלאל. זה רק שאומר שמכיוון שהטעם זה מלאל ולא מלרע, זה הוכחה שזה לשון ציווי ולא לשון עבר. פסוק חב ד', הברכה של אשר, הוא האחרון מבין השבטים שמוזכרים שמשה בירך אותם. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו. אז מי רש"י, ברוך מבנים אשר, מה הכוונה? ראיתי בספרי, ספרי זה המדרש אומר רש"י, כתוב שמה, אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, ואיני יודע כיצד. מה זאת אומרת? אם אנחנו מסתכלים על הבנים של יעקב אבינו, שמוזכרים בתורה את המספר שלהם בספר במדבר פעמיים. ספר במדבר נקרא ספר הפקודים. פעם אחת מוזכר בפרשת במדבר, שספרו את בני ישראל פעם ראשונה כשהם נכנסו למדבר. ואחר כך כשמגיעים לפרשת פנחס, מופיע עוד הפעם מניינם של כל השבטים. שם אפשר לראות את היחס, כמה השתנה המספר שלהם מפרשת במדבר עד פרשת פנחס, שיש לנו הבדל של כמעט 40 שנה, קצת פחות. אפשר לראות את היחס כמה השתנה. כשמסתכלים על שבט אשר, רואים שמפרשת במדבר, במדבר הם היו 41 וחצי אלף, וכשאתה מגיע לפרשת פנחס הם 53 כמעט וחצי אלף. זאת אומרת, הם התווספו כמעט ב-12 אלף איש יותר באותם שנים. ואצל שבטים אחרים לא מצאנו כזה ריבוי באותם שנים. זה מה שרש"י אומר, אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר. זה הברכה שמשה רבינו אומר, ברוך מבנים אשר. יהי רצוי אחיו, מה הכוונה? האחים היו מאוד מרוצים ממנו, הוא היה מרצה את האחים שלו. במה הוא היה מרצה? שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקינון ובקפלאות. מה הכוונה? הוא היה, יש שמן מיוחד שהוא נקרא שמן אנפיקינון, שהכוונה זה שמן זית, שלוקחים זית שהוא לא מבשיל על העץ עד הסוף, לא נותנים לו להבשיל עד לשליש ההבשלה שלו, ומשמן כזה יש לו סגולה מיוחדת שהוא טוב לבשר, הוא מעדן את הבשר, כך כתוב. אז שבט אשר היה לו ברכה גדולה בזיתים, אז כשעם ישראל רצה, כל השבטים רצו את השמן המשובח הזה שנקרא שמן אנפיקינון, למי היו הולכים? היו הולכים לאשר, כי הוא היה מספק לכל היהודים את השמן הזה. זאת אומרת, כפלאות זה פירות משובחים, זה היה בא משבט אשר. והם מרצים לו בתבועה. מה עם ישראל החזירו לאשר? הם החזירו לו תבועה, הוא נתן להם שמן וכפלאות. דבר אחר, פירוש נוסף מהכוונה, יהי רצוי אחיו. אחיו זה כפשוטו אומר רש"י על זכרים. ומה הכוונה יהי רצוי אחיו? על מי זה הולך? שהיו בנותיו נאות, בנותיו של אשר, ולכן שאר השבטים, האחים רצו לשאת את בנותיו של אשר. והוא שנאמר בדברי הימים, בספר דברי הימים כתוב שם, הוא אבי ביר זית. מה הכוונה? שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים, הנמשכים בשמן זית. אז הכוונה יהי רצוי אחיו על בנותיו של אשר. וטובל בשמן רגלו, שהייתה ארצו מושכת שמן כמעיין. כמות השמן שהיה בחלקו של אשר זה כמו מעיין של שמן. וכדי להוכיח עד כמה באיזה ריבוי זה היה, אומר רש"י, הוא מעשה שנצטרכו אנשי לודקיה לשמן. יש סיפור בגמרא שהאנשים שגרו בלודקיה היו צריכים שמן. מינו להם פולמוסטוס אחד, פולמוסטוס זה שליח, שיביא להם שמן וכולי, כדי איתה במנחות. הגמרא מספרת, ההמשך של הסיפור, שהם נתנו לו כמות גדולה של כסף, נתנו לו 100 מיליון זוז שילך לספק שמן. הגמרא מספרת שהוא הלך לירושלים לחפש שמן, אמרו לו לך לצור, הגיע עד לצור לחפש שמן, אמרו לו מה באת עד לפה, לך לגוש חלב. גוש חלב זה חלקו של אשר. הגיע לגוש חלב, שאל איפה אפשר להשיג שמן, אז אמרו לו לך, יש פה איזה שדה של מישהו, לך לשדה שלו, שם תוכל לקנות שמן. הלך, ראה בן אדם שהוא חופר מסביב העץ של השמן, אפשר עושים טבעות סביב העץ, אז הוא ראה שהוא חופר שם, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אפשר לקנות אצלך שמן ב-100 מיליון זוז? אמר לו, פתאום בן אדם, כן, אם תחכה לי עד שאני אסיים לעבוד, אין בעיה, אני אביא לך. סיים לעבוד, שם את הכלים שלו על הגב, את כלי עבודה שלו, ובדרך הוא עוד ניקה את הדרך מהאבנים שהפריעו להם, הוא בעצמו התכופף, היה נראה לו כמו איזה, הוא הפועל פה סך הכל, והוא הולך לתת לו ב-100 מיליון זוז שמן. אבל אומר לו, תגיד לי, אתה רציני, יש לך שמן ב-100 מיליון זוז? נראה לי שצחקו ממני ושלחו אותי אליך. טוב, הוא שתק. הגיע לבית, אז יצא שפחה לבן אדם הזה, לקחה שתי קומקומים, קומקום אחד של מים חמים שיוכל לרחוץ ידיים ורגליים להתנקות מהעבודה, אחר כך היא לקחה עוד קומקום אחד, עוד צפן מלא שמן, והוא טבל את ידיו ורגליו בשמן. זה היה הסדר שלו, זה מה שנקרא בטובל בשמן רגלו. אחרי זה הוא הלך ומדד לו שמן מ-100 מיליון זוז, סיים לתת לו את כל הכמות, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה צריך עוד אולי? אם אתה צריך עוד אין בעיה. אז הוא אומר, אין, כן, אני צריך עוד, אבל לא הבאתי יותר כסף, הבאתי רק 100 מיליון. הוא אומר, אין שום בעיה, נמלא לך עוד, אני אלך איתך ביחד ונקבל את הכסף. הלך איתו ביחד ומדד לו עוד ב-18 ריבו, כתוב שמה, שזה עוד כמה אלפים טובים. אז הגמרא אומרת, הלשון בגמרא זה שאותו בן אדם לא היה סוס, פרד, חמור בכל ארץ ישראל שהוא לא שכר אותו. זאת אומרת, הוא שכר את כל המוניות ואת כל החברות הבעלות וכל מה שרק לא היה, כולם נזכרו, ככה הגמרא אומרת, לא נשאר חמור וסוס אחד בכל ארץ ישראל שהוא לא שכר אותו כדי להביא את השמן. ואז שהוא הגיע עם כל השמן, התחילו כולם לשבח את השליח, הבאת לנו ככה בשמן, אמרו, אל תשבחו אותי, תשבחו את זה שעומד מאחוריי, הוא מדד לי את השמן. זה הכל, רש"י מביא את כל הסיפור הזה ברמז. בקיצור, זה הסיפור שנקרא וטובל בשמן רגלו, זה הברכה שהיה לשבט השם. פסוק כ"ה: ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעך. ורש"י כאן שני פירושים. פירוש אחד, הוא אומר, ברזל ונחושת מנעליך, עכשיו הוא מדבר כנגד כל ישראל. עד פה, לפי הפירוש הראשון, דיברנו על השבטים, סיימנו עם אשר. מפה משה רבנו מדבר כללית לכל העם, לכל השבטים, לא לשבט מסוים בדווקא. מה הכוונה? שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר ונועלים אותה. ברזל ונחושת מנעליך, הכוונה מנעליך זה הכוונה מלשון מנעול, שהברזל ונחושת זה משל לחזקים שהם כמו ברזל. הגיבורים של כל היהודים נעלו את ארץ ישראל כמו ברזל בספר בערי הגבול, שלא יוכלו האויבים להיכנס בה, כאילו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחושת. דבר אחר, פירוש שני, אומר רש"י, שזה כן מתייחס לאשר. ברזל ונחושת מנעליך, ארצכם, ארצכם של מי? של אשר, נעולה בערים שחוצבים מהם ברזל ונחושת. סביב חלקו של שבט אשר יש ערים שחוצבים מהם ברזל ונחושת, וארצו של אשר הייתה מנעולה של ארץ ישראל. זאת אומרת, ארצכם זה יכול להיות גם כללי, שארץ ישראל כולה סביב יש ערים, ובאשר הוא המנעול של ארץ ישראל. וכימיך דובעך. וראשי כאן שני פירושים. פירוש אחד, וכימיך, שהם טובים לך, שהם ימי תחילתך, ימי נעוריך, כך יהיו ימי זקנתך, שהם דואבים, זווים ומתמוטטים. לפי הפירוש הראשון, ימיך דובעך זה ברכה. ימיך, כמו שאומרים, הימים הטובים שלך. אתה יודע, הימים הטובים שאדם צעיר, יש לו כוח. דובעך זה הימים שהוא כבר מתמוטט, הוא כבר זקן, זקנה. אומרים לו, הברכה הוא ימיך, כמו הימים הטובים הצעירים שלך, ככה יראו גם דובעך. הימים האחרונים שלך יראו טוב כמו הימים הצעירים שלך. זה הברכה. דבר אחר, פירוש נוסף, הוא ימיך דובעך, וכימיך שהם טובים לך, כמו הימים שהם טובים לך, כמניין ימיך. מה הכוונה? כל הימים אשר אתם עושים רצונו של מקום, כל הימים שאתם נוהגים כראוי ועושים את רצונו של הבורא, זה נקרא כימיך, יהיו דובעך. מה זה יהיו דובעך? שכל הארצות דובעות כסף וזהב לארץ ישראל. דובעך זה מלשון זיווה, זיווה זה נוזל. כל העולם ישפוך כסף וזהב לארץ ישראל, שתהי מבורכת בפירות, וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כשפם וזהבם. יהיה כל כך הרבה פירות טובים בארץ, כולם יבואו לקנות את הפירות של ארץ ישראל וישפכו זהב וכסף לשלם. נקרא, מתי זה יקרה? רק הוא כימיך. בימים שאתה תעשה את רצונו של מקום, אז דווך, תראה שנשפך לך כסף וזהב בלי חשבון.
ישקורון.
ישקורון זה מלשון נהירה. הכסף והזהב קלה מהם, שהן מזיבות אותו לארצכם. פסוק הבא והפסוק האחרון, בשיעור היומי, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. מסביר רש"י, אין כאל ישורון, דע לך ישורון, ישורון זה הולך על היהודים, על עם ישראל, פונה לישורון ואומר, תדע לך שאין ככל בכל אלוקי העמים ולא כצורך צורם, תדע לך שאין לך, אין בורא כמו הבורא שלך, אין אלוקה כמו האלוקים שלך. רוכב שמיים, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא רוכב שמיים? רוכב שמיים זה כינוי, כמו שלמדנו כבר בפרשה קודמת, הוא נמצא למעלה, הוא עליון, הוא חזק, הוא אותו אלוקה שבעזרך. מי שעוזר לך הוא רוכב שמיים, הוא עליון וגיבור, ובגאוותו הוא רוכב שחקים. זאת אומרת, המילה רוכב שכתובה פה לפני המילה שמיים מתייחסת גם למילה שחקים. שחקים ושמיים זה אותו משמעות, כאילו כתוב רוכב שמיים ושחקים, אותו אחד שבעזרך ובגאוותו, וזה הגדולה שלו, הגאווה שלו. רש"י מחבר את שני הדברים יחד כהמשך אחד.